שלום לכולם. בשיעור הקודם עסקנו בטרחה ובמאמץ לעוסקים בפיקוח נפש, עד כמה אדם צריך להתאמץ ולתרוח ולסבול אפילו צער כאשר הוא עוסק בפיקוח נפש כדי למעט באיסורי שבת. השיעור היום יעסוק בסוגיה די קרובה שקשורה גם היא למאמץ לטרחה במסגרת העיסוק בפיקוח נפש, שעל כאן לא מדובר במאמץ גריידה אלא מדובר על מלאכות פיקוח נפש בשינוי. כלומר, האם מי שעוסק בהצלת נפשות, מי שעוסק בפיקוח נפש, האם עליו לעשות את מעשר בשינוי? השיעור יתחלק בעזרת השם לשני חלקים. בחלק הראשון נדון במקור הסוגיה, האם בכלל צריך לבצע מלאכות של פיקוח נפש בשינוי, ובמחצית השנייה של השיעור נציע הבחנה בין איסורי תורה ובין איסורי דרבנן בהקשר הזה. כמובן, שאלת השינוי מתעוררת בהרבה מאוד מצבים. האינטואיציה הטבעית, מנהג העולם בהרבה מאוד סיטואציות, זה לנסות ולהשתדל כן לבצע את הפעולה בשינוי ושלא בדרך הרגילה. ברור ומובן מאליו שכאשר מדובר על מצב דחוף, חייל שנמצא תחת אש, נתקל בהתקלות עם מחבלים, כאן אין שאלה, אף אחד לא ינסה להפעיל את כלי הנשק בשינוי, אף אחד לא ינסה לראות עם יד שמאל ולא עם יד ימין וכן הלאה. ברור שכאשר מדובר על עניין דחוף, חובה לעשות אותו בצורה המהירה ביותר, היעילה ביותר, וכמובן לא בשינוי. אלא שישנן הרבה מאוד סיטואציות שבהן העיסוק הוא עיסוק דחוף בפיקוח נפש, העיסוק הוא עיסוק מובהק בפיקוח נפש, ואף על פי כן לא מדובר על עניין דחוף, ולכן יש מקום לבצע את הפעולה בשינוי. למשל, חיילים שמפעילים חמלים, חדרי מלחמה בשבת, הישיבה בחמל, כרוכה בשיחות טלפון, קשורה בכתיבה, לפעמים כתיבה ממוחשבת, לפעמים כתיבה ביד, כאן החייל לא נמצא תחת אש, ובכל זאת ניהול החמל מאוד מאוד חשוב כדי לאפשר לכוחות שבשטח לפעול ולהצליח בפעילות שלהם, וכן הלאה, כאמור, שאלות מאוד מאוד רבות ומגוונות בהקשר הזה של ביצוע פעולות שונות ושינוי. אולי רק עוד דוגמה אחת, משום שגם היא שאלה מאוד מאוד מעשית, חיילים שמסיירים ברכב מחוץ לעירוב, מסיירים בשטח, אחת לשעתיים, אחת לשלוש שעות, חייבים לעשות איזושהי עצירה, איזושהי התרננות, לצאת מהרכב לכמה דקות, לאכול משהו, לשתות משהו, לצאת לשירותים וכן הלאה. האם במצב כזה, כאשר מוציאים דברים מרכב הסיור, כאשר מוציאים דברים מהג'יפ, חייבים לעשות את זה בשינוי? חייבים לנסות להוציא בכל מיני דרכים מוזרות, או להוציא דרך מקום פטור וכן הלאה, או שהיות שהיציאה מן הרכב היא חלק משגרת הפעילות המבצעית, ברור שאת הדבר הזה מותר לעשות כרגיל, ולא חייבים לעשות אותו בשינוי. כאמור, מדובר על שאלות רבות מאוד, נוגעות כמעט לכל פעילות רפואית או ביטחונית בשבת, ובסוגיה הזאת אנחנו מבקשים לדון. כאמור, בתחילת הדברים נבחן את הסוגיה עצמה, הסוגיה שעוסקת בשינוי בפיקוח נפש, וכאן לכאורה מצאנו דברים מפורשים ביותר. הגמרא במסכת שבת, בדף קוף כ"ח עמוד ב', עוסקת בטיפול ביולדת בשבת. הגמרא קובעת שמותר לעשות את צרכי היולדת, היות שהיא מוגדרת חולה שיש בסכנה, ואף על פי כן מסייגת הגמרא, לכמה דה אפשר לשינויי משנינן. כלומר, אם יש אפשרות לבצע את הפעולה בשינוי, ודאי שהדבר הזה עדיף. איך בדיוק אפשר לשנות? הגמרא שם מפרטת, לא ניכנס כאן לשאלה מהו בדיוק שינוי. הרבה פעמים בהפעלת אמצעים חשמליים או ממוחשבים, נשאלת שאלה מה זה בדיוק שינוי. האם ללחוץ על המקלדת ביד שמאל ולא ביד ימין מוגדר שינוי? לא בטוח. האם ללחוץ על המקלדת בעזרת איזשהו חפץ אחר, נניח ללחוץ על המקלדת בעזרת כפית או בעזרת מקל של ארטיק, וכן הלאה וכן הלאה. השאלה מהו בדיוק שינוי היא גם כן שאלה נרחבת, לא ניכנס אליה כאן. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאפשר למצוא לגבי כל פעולה כיצד לבצע אותה בשינוי, והשאלה האם הדבר הזה נצרך. אם כן, לגבי הטיפול ביולדת שהיא חולה שיש בסכנה, קובעת הגמרא שחובה לבצע את הדברים בשינוי, וכך נפסק להלכה בכל הראשונים והפוסקים, בריף, ברמב"ם, בראש, וכך פסק להלכה גם השולחן ערוך. כמובן, כמו שהזכרנו מקודם, גם הריטב"א שם על אותה סוגיה מאיר, שכל עשיית הפעולות בשינוי היא אך ורק אם הדבר לא פוגע בטיפול ביולדת, אך ורק אם הדבר לא בהול, לא דחוף, לא עלול לגרום נזק ליולדת או לוולד, במצב כזה באמת יש חובה לשנות. אף הפי שכאמור מדובר על הלכה פשוטה או פסוקה בסוגיה בשבת, מצאנו מחלוקת מאוד מאוד נרחבת בראשונים שם לגבי היקף ההלכה הזאת. הרמב"ן על אותה הסוגיה קובע שהחובה לבצע את המלאכות בשינוי נוגעת לא רק ליולדת, אלא לכל חולה שיש בו סכנה. כותב הרמב"ן, ושם אינן מינה, בכל צורכי חולה. אף על פי שיש פה סכנה, היכה דאפשר למי עבד למלאכה בשינוי שלא יתחלל בשבת, משנים ואין מחללים. אז אם כן אומר הרמב"ן, לא מדובר על קביעה נקודתית לגבי יולדת, אלא על קביעה גורפת לגבי כל חולה שיש בו סכנה באשר הוא. המאיר שם על אותה הסוגיה בשבת חולק על הרמב"ן וטוען שבשאר חולים אין צריך שינוי, ורק יולדת שני שרובן אין בהן כל כך סכנה. כלומר, דווקא לגבי יולדת, שרוב הלידות ברוך השם מסתיימות באופן פשוט ורגיל, יש נשים שממש מסוגלות ללדת בעצמן, אפילו בלי מיילדת, ללדת בבית, סך הכל לידה יכולה להתבצע כרגיל, אם אין חלילה איזשהו סיבוך, ולכן היות שרוב היולדות סך הכל מסתדרות, כאן חייבו חכמים לבצע את המלאכות בשינוי, אבל חולה שיש בו סכנה, מבצעים את הכל כרגיל, כך לומד המאיר את הסוגיה, לדעת המגיד משנה, זהו גם פשט דברי הרמב״ם. הרמב״ם מביא את הדין של שינוי לגבי יולדת, לא מביא את הדין הזה לגבי חולה שיש בו סכנה, המגיד משנה עומד על האשמתה הזאת וכותב, והטעם בזה נראה, מפני שכאב היולדת וחבליה הם כדבר טבעי לה, ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה. הסטטיסטיקה, טוען המגיד משנה, סטטיסטיקה מאוד מאוד חיובית, אפילו אחת מאלף לא מתה בלידה, ולכן החמירו לשנות במקום שאפשר, אבל לא החמירו בחולה. אם כן, זו דעת המאירי, ולדעת המגיד משנה, זהו גם פסק הרמב"ם. להלכה מצאנו בדבר הזה מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. השולחן ערוך מקבל את הבנת המגיד משנה ברמב"ם, ולכן פוסק כדעת הרמב"ם שחובת השינוי קיימת ביולדת, לא קיימת בחולה שיש בו סכנה. יתר על כן, כאשר השולחן ערוך עסק בסוגיה קרובה, והיא האם עדיף לעשות מלאכות לפיקוח נפש על ידי גוי, וכך לא יצטרך לעשות אותם יהודי, דוחה השולחן ערוך את האפשרות הזאת וקובע בסימן שין כפחת, כשמחללים שבת על חולה שיש בו סכנה, משתדלים שלא לעשות על ידי אינו יהודי או קטנים, אלא על ידי ישראלים גדולים ובני דעת. כלומר, יש חשיבות לכך שפיקוח נפש דוחה שבת, מתיר שבת, וממילה מותר לכל אדם באשר הוא לבצע את הפעולה, לא צריך להזדקק לשירותיו של גוי או לשירותיו של קטן, כך פוסק השולחן ערוך, וממילה משמע מדעתו שגם לא צריך לבצע את הפעולה בשינוי. הרמ"א על אתר משיג על השולחן ערוך וכורך את שני העניינים יחד, כותב הרמ"א, ויש אומרים, ואם אפשר לעשות בלא דיחוי ובלא איחור על ידי שינוי, עושה על ידי שינוי. ואם אפשר לעשות על ידי אינו יהודי בלא איחור, עושים על ידי אינו יהודי וכן נוהגים. אם כן, הרמ"א טוען שהשאלה האם להזדקק לשירותיו של נוכרי, היא בעצם אותה שאלה של שינוי, ואומר הרמ"א, לכתחילה, כאשר הדבר לא גורר עיכובים, צריך לעשות בשינוי וצריך לעשות על ידי נוכרי. זה אם כן פסק הרמ"א. אם כן, יש מחלוקת בין הרמב"ם ובין הרמב"ן, ובהתאמה מחלוקת בין השולחן ערוך שפסק הרמב"ם ובין הרמ"א שפוסק כדעת הרמב"ן. יש רק להעיר שבין האחרונים היו כאלה שחרגו מכלל הפסיקה הרגיל, בדרך כלל מנהג הספרדים כדעת השולחן ערוך, מנהג האשכנזים כדעת הרמ"א, היו מן הפוסקים שחלקו על הרמ"א, התז משיג על הרמ"א, בעל ערוך השולחן משיג על הרמ"א, והם טוענים שאותו סיום של הרמ"א וכן נוהגים, הכוונה שנוהגים לעשות על ידי שינוי, זה לא נכון להלכה, לא נוהגים ככה, מוטב לעשות את הדברים כרגיל ולא על ידי שינוי. אבל פשוט הדברים, וכן הסכמת רוב הפוסקים, המשנה ברורה, וכך גם רוב פוסקי דורנו, שבאמת הנוהגים כדעת הרמ"א מבצעים מלאכות לפיקוח נפש בשינוי. מה יסוד השיטה הזאת של הרמב"ן ושל הרמ"א? מה יסוד הפסק הזה שמלאכות לפיקוח נפש צריכות להיעשות בשינוי? באחרונים מצאנו שני הסברים, שני מהלכים עקרוניים שמסבירים את הפסק הזה. מהלך אחד הציע אדמור הזקן בשולחן ערוך הרב, הוא מופיע במקורות נוספים, וזה לתלות את מחלוקת השולחן ערוך והרמ"א בשאלת שבת הותרה או דחויה. אם פיקוח נפש הותר בשבת, כוונה שאיסורי שבת כביכול אינם קיימים, מותרים לחלוטין במקום של פיקוח נפש, ממילא מדובר על היתר גמור ואין שום צורך לעשות את הדברים בשינוי, כך פוסק השולחן ערוך. הרמ"א לעומת זאת נוקט ששבת דחויה במקום פיקוח נפש, כלומר השבת במקומה עומדת, אלא שבלי ברירה אנחנו מחללים שבת לצורך פיקוח נפש, ולכן גם היות שמדובר על דחייה ולא על יותר גמור, אנחנו משתדלים לצמצם במידת האפשר את אותו חילול שבת, ומלאכה שאפשר לעשות אותה בשינוי, עושים אותה בשינוי ולא עושים אותה כרגיל. זהו אם כן מהלך אחד שמסביר את מחלוקת השולחן ערוך והרמ"א. מאמר מוסגר, אני רק מזכיר יש דיון גדול מה שיטת הרמב״ם בשאלה הזאת, של פיקוח נפש הותרה או דחויה, מה רמב״ם אפשר למצוא ביטויים לכאן או לכאן, ומצאנו מחלוקת בין הבית יוסף לבין הרמ"א בביאור דעת הרמב״ם, ששם הדעות הפוכות. הרמ"א בתשובה, בסימן עין וו, כותב שלדעת הרמב״ם פיקוח נפש זה הותרה. לעומת זאת הכסף משנה על הרמב״ם, כלומר מרן הבית יוסף, טוען שלפי הרמב״ם פיקוח נפש דחויה. ואילו כאן, לפי המהלך של שולחן ערוך הרב, הדעות התהפכו, השולחן ערוך פוסק הותרה, ולכן לא צריך שינוי, הרמ"א פוסק דחויה ומחייב שינוי. זו לא סתירה גמורה, רק רציתי להעיר על התופעה הזאת. אז אם כן, הסבר אחד לפסק הרמ"א, ששבת דחויה מפני פיקוח נפש, ולכן צריך לעשות בשינוי. אבל יש גם מהלך נוסף. אצטט קטע קצר, למרות שזה מופיע בכמה מקומות, קטע קצר מספר עמק ברכה, ספר שחיבר הרב ארי פומרנצ'יק, אחד מגדולי תלמידיו של הגריז מבריסק, בן דורנו, באמת, חיבר שני ספרים, אחד עמק ברכה, והשני תורת זרעים, בענייני זרעים, ספרים מאוד מאוד עמוקים, כתובים בשפה קולחת ויפה ומעניינת, אלה הספרים של הרב ארי פומרנצ'יק, ובהקשר שלנו מצטט פירוש קרוב לזה של אדמור הזקן, דהיינו שמחלוקת השולחן ערוך והרמ"א תלויה בשאלה אם פיקוח נפש הותרה או דחויה, אבל דוחה את האפשרות הזאת. ולדעתו, גם אם נאמר שלפי הרמ"א פיקוח נפש הותר בשבת, עדיין יש חובה לבצע כל מלאכה בשינוי, ומדין מה? מצטט, העמק ברכה, הלכה שהזכרנו גם בשיעור הקודם, את הגמרא במסכת יומא, שקובעת הקל הקל תחילה. כלומר, גם כאשר יש מצב של פיקוח נפש, של חולה שיש בו סכנה, אנחנו משתדלים ומתאמצים לבצע איסור קל יותר ולא איסור חמור. בנידון גידן, ברור שעדיף לבצע איסור בשינוי מאשר לבצע איסור כרגיל, ולכן אנחנו בוחרים בדרך של הקל הקל תחילה. החידוש הגדול בעמק ברכה הוא שהדין הזה של הקל הקל תחילה הוא דין דאורייתא. מה המשמעות של הדין הזה מדאורייתא? שמי שמבצע את האיסור החמור עובר עבירה. כלומר, אם יש אפשרות לסייע לחולה על ידי מלאכה בשינוי, ומי שעושה מלאכה כרגיל, מחלל שבת. כי השבת, המלאכה הזאת לא הותרה בשבת. מה שהותר בשבת זה לבצע את מה שהחולה זקוק לו. ואם כרגע החולה יכול להסתפק במלאכה בשינוי, מי יתיר לך לעשות מלאכה כרגיל? זה החידוש הגדול שבא על עמק ברכה, וזו הנפקמינה הגדולה בין ההסבר שלו לבין ההסבר של, של שולחן ערוך הרב. משום שלדעת שולחן ערוך הרב, גם אם נאמר שלפי הרמ"א שבת דחויה, זה אומר שעדיף לחזר אחר דרכי יתר. עדיף לעשות בשינוי ולא לבצע כרגיל. אבל להגיד שמי שביצע כרגיל עבר עבירה, חילל שבת, מה פתאום? הרי סוף סוף הוא עסק בפיקוח נפש. לעומת זאת, לפי העמק ברכה, מלכתחילה אין כאן היתר לחלל שבת. אם יש אפשרות לעשות הקל הקל תחילה, אם יש אפשרות לעשות בשינוי ולא כרגיל, אז השבת בכלל אין שום היתר לבצע כרגיל. וזהו חילול שבת גם. כך בעצם יוצא לפי דברי עמק ברכה, וזהו כאמור חידוש גדול מאוד. שוב במאמר מוסגר נעיר, שמחלוקת מאוד מאוד דומה, קיימת גם בהקשר אחר. כידוע, מותר המשנה במסכת שבת, פרק מימי מדליקין, רבים אומרים את זה בכל ליל שבת, בפרק מימי מדליקין נאמר, שמותר לכבות את הנר בשביל החולה שישה. כיבוי הנר הוא איסור, ואף על פי כן התירו לצורך החולה. אבל, כותב הרמב״ם בפירוש המשניות על המשנה הזאת, שכל ההיתר לכבות את הנר זה רק אם אין פתרון אחר. אם יש חדר שאין בו נר, ברור שעדיף להעביר את החולה לחדר החשוך ושישן שם. ואז אין שום היתר לכבות את הנר. כלומר, כל ההיתר לכבות את הנר זה רק כאשר אין אפשרות אחרת. מה קורה אם מישהו קיבע את הנר למרות שיש אפשרות אחרת? כותב הגור הלכה בסימן ריש עין ח', מי שקיבע את הנר עבר עבירה, חילל שבת. המחייבים המלאכה שנצחה לגופה, אדם כזה חייב חטא, כי אין שום היתר לכבוד את הנר, תעביר את החולה. במקום לכבוד את הנר, תעביר את החולה. כך קובע הביאור הלכה, שם בסימן רשע עם ח', אבל שלמה זמן אוירבך, בתשובה שהזכרנו בשיעור שעבר, הלכת שלמה חלק א', סימן ז', טוען הרב שלמה זלמן שהפסיקה הזאת של הביאור הלכה לא מוסכמת, הוא מצטט את דעת המבית מרבני צפת בזמן הבית יוסף, בספרו קריאת ספר. המבי טוען שכל הדין הזה שהקל הקל תחילה הוא דין דרבנן. כלומר, לכתחילה מדי רבנן חייבו לחזר אחר האיסור הקל יותר. אבל גם מי שנקט את הפעולה המחמירה, לא עבר עבירה גמורה. אז אם כן, בנידון עבור הלכה, מי שקיבה את הנר במקום להזיז את החולה, לא עבר עבירה, למרות שלכתחיל עדיף להזיז את החולה, וכך גם בנידון שלנו, מי שעשה את המלאכה כרגיל ולא בשינוי, גם כן לא עבר עבירה ולא חייב חטאת. הזכרתי זאת במאמר מוסגר, משום שאפשר לחלק בין הסוגיות, אינו דומה מי שיכול היה לעשות בשינוי ועשה בלי שינוי, למי שממש יכול היה לחסוך את כל המלאכה מעיקרה ולהזיז את החולה, למשל מלאכה מן עצמו במקום אחר, עומד על כך שהסוגיות לא לגמרי מקבילות, אבל רק הזכרתי את זה כאיזשהו דמיון לשאלה הזאת שלפנינו. לסיכום החלק הראשון של השיעור, יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ם, או נתחיל כך, הגמרא במסכת שבת אומרת בפירוש שבכל הנוגע לטיפול ביולדת חייבים לעשות בשינוי, נחלקו הרמב״ם והרמב״ן האם הדין הזה קיים גם לגבי כל חולה שיש בו סכנה, ובעקבות הרמב״ם והרמב״ן נחלקו גם המחבר והרמה, לדעת המחבר אין חובה לעשות בשינוי, לדעת הרמה יש חובה לעשות בשינוי, והזכרנו שני ביורים בדעת הרמה, או משום ששבת דחויה, או משום שיש דין של הקל, הקל תחילה, ולכן חייבים לנקוט את הדרך הקלה יותר של ביצוע המלאכה בשינוי. כאמור, בחלק השני של השיעור אני מבקש להעלות אפשרות להבחין בהקשר הזה בין איסור תורה ובין איסור דרבנן. הסוגיה עצמה ממסכת שבת, שאומרת שחובה לעשות את המלאכות עבור היולדת בשינוי, לא מציעה הבחנה כזאת. הגמרא פשוט אומרת, כל אחד אפשר בשינויי משנינה. ואומנם, ברוב הפוסקים לא מצאנו ביטוי להבחנה כזאת. למשל, בספר שמירת שבת כהלכתה, הוא כמובן פוסק כמו הרמ"א, שגם במקום פיקוח נפש עדיף לעשות בשינוי, ולא מבחין בין איסורי תורה לבין איסורי דרבנן. הוא כותב, כל דבר שיש בו איזשהו צורך בחולה מסוכן, בין שהדבר שנוגע לרפואתו או לשאר צרכיו, אם אין במניעתו מן החולה כדי להחמיר את מצבו למעט את סיכוייו, מחללים את השבת באיסורי דרבנן, ואם אפשר, יעשו בשינוי. ולשם נותן דוגמה, אם יש צורך לטלפן לרופא בשבת, עדיף להרים את הטלפון בשינוי, או לנתק את השיחה, להוריד את הטלפון בשינוי. אף על פי שהרמת הטלפון, הורדת הטלפון, אינם אלא איסורים דרבנן, עדיף לחייג ולטלפן בשינוי, כך פוסק הרב נויביץ משמירת שבת כהלכתה, כלומר גם במקום פיקוח נפש, חובה לעשות איסורי דרבנן בשינוי. הרב נויביץ לא מצטט מקור ברור לפסק הזה, הוא כן מזכיר הלכה אחרת בשולחן ערוך, והיא שכאשר מדובר על חולה שאין בו סכנה, שם באמת מצאנו בפירוש בשולחן ערוך, שלא התירו לו איסורים דרבנן, אבל מותר לעשות איסורי דרבנן בשינוי. איסור דרבנן בשינוי מוגדר שבות דשבות, כלומר יש כאן שני דרבננים, א' שהאיסור מצידו האיסור מעיקרו דרבנן, וב' שעושים אותו בשינוי, עבור חולה שאין בו סכנה, לא התירו מלאכות מדאורייתא כמובן, לא התירו גם מלאכות מדרבנן, אבל מלאכה דרבנן בשינוי מותרת. אם כן אומר הרב נויביץ, כמו שכאשר חולה שאין בו סכנה, איסורי דרבנן נעשים בשינוי, ככה גם חולה שיש בו סכנה, בהתאם לפסק הרמ"א, לכתחילה עדיף לעשות איסורי דרבנן בשינוי. חולה שיש בו סכנה, אם אי אפשר בשינוי, תעשה כרגיל, איסורי דרבנן, אפילו איסורי דאורייתא. אבל אם אפשר, אפילו איסורי דרבנן מתבצעים בשינוי, כך פוסק הרב נויביץ, וזו כאמור עמדה הלכתית די רווחת. אף על פי כן, מצאנו באחרונים גם דעה אחרת. הרב יצחק זילברשטיין, בספרו תורת היולדת, מצטט שני מקורות מפוסקי סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שחלקו על הקביעה הזאת וטענו שכל החובה לבצע איסורים בשינוי קיימת רק באיסורי תורה. באיסורי דרבנן אפשר לבצע אותם כרגיל, אם אמנם מדובר על חולה שיש בו סכנה, ולמרבה הפלא כך פוסק גם הרב אליושי. זכר צדיק לברכה, הרב אליושיב בדרך כלל ידוע בעמדותיו המחמירות, והנה כאן בקובץ תשובות של הרב אליושיב, מקבל דווקא את הדעה המקלה, וכותב, במקום שיש סכנה וצריכים לעשות מלאכה דאורייתא, אבל אפשר לעשותה בלא דיחוי ובלא איחור על ידי שינוי, עושים על ידי שינוי. ומלאכה כזו שאין בה אלא משום שבות, לא צריך שינוי. כלומר, פוסק הרב אליושיב, במקום חולה שיש בו סכנה, איסורי דאורייתא, עושים בשינוי, איסורי דרבנן אפשר גם לעשות כרגיל. אם כן, זו המחלוקת בין הפוסקי דורים. במה נחלקו? נדמה לי שיסוד המחלוקת הזאת בין הפוסקים קשור לשאלה כיצד אנחנו תופסים איסור דרבנן. ניתן לומר שאיסור דרבנן הוא איסור. סוף סוף יש כאן איסור. ואם המטרה שלנו היא הקל הקל תחילה, אנחנו תמיד מחזרים אחר הדרך הפשוטה ביותר, הקלה ביותר, החלקה ביותר מבחינה הלכתית, באמת אם נתפוס את הביטוי הזה כפשוטו, הקל הקל תחילה, הרי שגם ביסורי דרבנן יש מקום לדרוש שינוי ולבצע את הפעולה בצורה עקיפה, בצורה של שינוי ולא בצורה רגילה, הקל הקל תחילה. לעומת זאת, ניתן להבין את איסורי דרבנן בדרך אחרת, וזה קשור להבחנה מאוד מאוד מפורסמת, מפורסמת בעיקר בשמו של בעל נתיבות המשפט, על שולחן ערוך ראשי משפט בסימן רשנה מדלת, והוא טוען שיש הבדל בסיסי בין איסורי תורה לאיסורי דרבנן. איסורי תורה הם איסורי חפץ. החפץ מצד עצמו אסור. ובמצבים כאלה, כאשר מדובר על איסור חפצה, גם מי שעושה את הפעולה בשינוי, בשוגג, בטעות, סוף סוף, סליחה, לא אם הוא עושה בשינוי, גם אם הוא עושה את הפעולה בשוגג, סוף סוף הוא עבר על איסור. אמנם בשוגג, אבל עבר איסור. אדם שאוכל נבלה, גם אם זה היה בשוגג, הוא אכל נבלה. אין מה לעשות, מזה אי אפשר להתחמק. משום שזה איסור דאורייתא. אבל מסביר הנתיבות, איסורי דרבנן הם איסורי גברא. אי אפשר לאסור את החפץ. מה המשמעות של איסור גברא? שחכמים אסרו עליך לעשות את זה. מי שאוכל דבר שאסרו חכמים לאכול אותו, אז הוא לא בא במגע עם חפצה של איסור, אלא הוא ממרא את פי חז"ל. חז"ל אמרו לך, אל תאכל את זה, ואתה כן אוכל את זה, אתה ממרא את דבריהם. ממילא מי שעשה בשינוי, סליחה, מי שעשה בשוגג, לא עבר עבירה. הוא לא עבר שום עבירה. למה? כי הוא לא אמרה את פי חכמים, הוא היה שוגג. אם מדובר על חפצה של איסור, אז אתה צרחת, קלטת על הגוף שלך איסור, גם אם זה בשוגג. אם מדובר על איסור גברא, על המראת פי חכמים, אם היית שוגג, לא אמרה את הפיו של אף אחד, ולכן על הדבר הזה לא צריך תשובה וכפרה. זהו חידושו הידוע של בעל הנתיבות, וכאמור, רבים עסקו בכך, בספר אטרון דאורייתא של רב יוסף אנגל, יש סימן שלם שעוסק בנושא הזה. על כל פנים, זו ההבחנה המפורסמת. לענייננו, ניתן על פי ההבחנה הזאת להסביר גם את הפסק של הרב אליושיב, שהזכרנו מקודם. כלומר, כאשר מדובר על איסור תורה, סוף סוף השבת מתחללת. נכון, לצורך פיקוח נפש, זה מותר. אבל השבת התחללה. פגענו בקדושת השבת, חיללנו את השבת. ולכן במידת האפשר עדיף לעשות בשינוי. וככה השבת מתחללת פחות. לעומת זאת פעולה שמעיקרה אסורה בשבת רק מדי רבנן ולא מדי אורייתא, הרי שכאן השבת לא מתחללת. למה אסור לדבר בטלפון בשבת? לא כי זה מחלל שבת. אלא כי חכמים אסרו לעשות את זה. מי שידבר בטלפון בשבת ימרה את פי חכמים. אם הוא עושה את זה לצורך פיקוח נפש, הדבר מותר. במקום פיקוח נפש, חכמים מעיקר לא אמרו את דבריהם. ולכן במצב כזה אין שום עניין לבצע בשינוי. כל עוד מדובר על איסור דאורייתא, אז גם אם יש היתר, יש עניין לשנות. אבל אם מדובר על איסור דרבנן בלבד, כאשר מתעורר צורך של פיקוח נפש, אין שום חובה לשנות. לעניות דעתי, זהו היסוד העקרוני של הפסק הזה של הרב אליושיב, ואם כן נמצא לפנינו הבחנה עקרונית בין איסורי תורה, שלדעת הרמ"א צריכים להתבצע בשינוי, ובין איסורי דרבנן, שאותם אפשר לבצע כרגיל. אם נקבל את העמדה הזאת של הרב אליושיב, יכולות להיות לה השלכות רבות מאוד לאלה שעוסקים ברפואה וביטחון בשבת. כידוע היום, הן בבתי חולים, הן בחמלים בצבא, רוב הכתיבה מתבצעת במחשב, ולא מתבצעת בעת רגיל. כתיבה במחשב, לפי רוב הדעות, אסורה רק מדי רבנן. אם צריך לכתוב בעת, שזהו איסור דאורייתא, כאן חובה לעשות בשינוי. לחפש עת שבת של מכון צומת, לכתוב ביד שמאל ולא ביד ימין וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם כתיבה במחשב אסורה רק מדי רבנן, הרי שהדבר הזה מותר לכתחילה, ואין חובה לעשות אותו בשינוי. חייל שעומד וצופה על האויב בשבת, מפעיל כל מיני אמצעי תצפית חשמליים. האם כאשר הוא מזיז את הג'ויסטיק של המצלמה הוא צריך לעשות כל דבר בשינוי? האם כל נגיעה במצלמה מתבצעת בשינוי? איך תראה התצפית של חייל כזה שכל הזמן מנסה בגב היד לעשות את הג'ויסטיק וכולי וכולי, זה לא נצרך. כל הפעולות הללו פעולות חשמליות. אנחנו נוקטים שהחשמל אסור מדי רבנן, ובמקום שבו הפעולה אסורה מדי רבנן, ויש צורך של פיקוח נפש, אין שום חובה לשנות בה. אם כן, הפסק הזה של הרב אלישיב יכולות להיות לו השלכות מרחיקות לכת. במאמר בנושא שנמצא באלון תחומין בכרך למד ג' הצענו הבחנה בין דחיפות הפעילויות. כלומר, כאשר מדובר על אדם שבאופן אקראי בשבת צריך לבצע איזושהי פעולה, גם אם היא אסורה מדי רבנן, שיעשה אותה בשינוי. פתאום יש צורך להתקשר לרופא, להזמין אמבולנס בשבת, אם הדבר לא מאוד בהול, כמה פעמים כבר יוצא לאדם להזמין אמבולנס בשבת. אז כאן, ירים את הטלפון בשינוי, יוריד את הטלפון בשינוי, לא נורא. לעומת זאת, כאשר מדובר על רופא בבית חולים, שכותב את המידע על כל חולה וחולה, כמובן אני מדבר על חולה שיש בו סכנה. חולה שאין בו סכנה, זה שאלה אחרת, איך כותבים עבורו בבית חולים. אני מדבר על חולה שיש בו סכנה. וכאשר מדובר על חייל בחמל, או חייל בתצפית, שכל השבת הוא כותב במחשב, הוא מדבר, הוא מפעיל אמצעי תצפית, במצבים כאלה, אם נאמר לו לעשות כל פעולה, אפילו מדי רבנן בשינוי, אנחנו מאוד מסרבלים את הפעילות, מאוד מכבידים על הפעילות, והדבר הזה קשה מאוד. ולכן נראה לי שכאשר מדובר על פעולה כל כך שגרתית, שמתבצעת בכל השבת, אם מדובר על איסור תורה, יעשה בשינוי, ואם מדובר על איסור דה רבנן, אפשר לעשות אותו כרגיל. וכאן אנחנו חוזרים לנושא שבו עסקנו בשיעור הקודם, מניין אני מעלה חלוקה כזאת בין דבר שהוא שגרתי לבין דבר שמתבצע רק באופן נדיר. נדמה לי שהחלוקה הזאת קשורה בדיוק לדבריו של רב שלמה זלמן אוירבך שעסקנו מהם בשיעור הקודם. מה חידש רב שלמה זלמן? חידש רב שלמה זלמן שאין חובה לתרוח, אין חובה להתאמץ באופן חריג ולא הגיוני לצורך פיקוח נפש. ולכן אם אדם אחד יש לו מנורה בבית, הוא לא חייב לוותר על המנורה, לקחת אותה לחולה שיש בו סכנה, ולהישאר בחושך כל השבת. אדם לא חייב לתרוח תרחה לא הגיונית ולא סבירה, לצורך פיקוח נפש בשבת. בהקשר הזה מוסיף רב שלמה זלמן, באותה תשובה, שאין להטריח ולהכביד על הבא להציל נפש מישראל, לקרוח בחיפוש אחר חיפוש או בהפסד של ממון, וגם לפי הרימה שדיבר על עשייה בשינוי, כותב רב שלמה זלמן, גם להרימה נראה. וכל זה דווקא לגבי הבדל קטן בנושא כדרכו או על ידי שינוי. אבל אם צריך משום כך, כלומר כדי לעשות בשינוי, אם צריך משום כך לתרוח הרבה או להטריח אחרים, ודאי שיש לחוש לתקלה ולכן הדבר הזה אינו נצרך. כלומר קובע רב שלמה זלמן שהדבר הזה הוא חלק מעניין הטרחה. רופא שבמשך שבת שלמה יצטרך לכתוב בשינוי באיזושהי הקלדה מוזרה במחשב, הרסת לו את כל השבת. שיגעת אותו בכל השבת. ואני לא מדבר כאן רק על העובדה שהדבר הזה יכול לפגוע ביעילות העבודה שלו. חייל ששוחט בתצפית וצריך להפעיל את אמצעי התצפית בשינוי, אם כל השבת הוא רק ירדוף אחרי השינויים, איכות התצפית תרד. הוא יראה פחות טוב. הוא ישים לב לפחות דברים. אבל לא רק מצד הנקודה הזאת, אלא מצד עצם התורח. אומר רב שלמה זלמן, לא צריך להשתגע. לא צריך לתרוח תרחה יתרה כאשר אנחנו עוסקים בפיקוח נפש מובהק. זה אם כן החידוש של רב שלמה זלמן. ההשלכות שלו, ההשלכות של החידוש הזה, כפי שראינו בשיעור שעבר, יכולות לגעת גם בדיני דאורייתא. אבל לעניות דעתי, מכוח הסברה הזאת, אפשר לקבל לפחות את דעת המקלים באיסור דה רבנן. ונסכם שוב, הרי לדעת השולחן ערוך, אין שום חובה לשנות בפיקוח נפש. לדעת הרימה, שחובה לעשות מלאכות בשינוי, כאן אפשר לקבל לדעת המקלים, שמלאכות דה רבנן לפחות אפשר לבצע כרגיל, שוב, כדי לא ליצור תורח גדול מדי, כדי לא ליצור הכבדה גדולה מדי, על אלה שעוסקים בהצלת נפשות, על אלה שעוסקים בפיקוח נפש בשבת.